בוקר טוב לכל הצופים בארץ וברחבי העולם. אנחנו קוראים בספר דרגות הסולם כרך ב', מאמר תף רש עין, בעמוד עין ג'. נזכיר כי ניתן לצפות בשידורנו ולשאול שאלות בשידור חי גם דרך אתר האינטרנט בכתובת www.kab.tv. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השידור. ספר דרגות הסולם כרך ב', עמוד עין ג', מאמר תף רש עין, מהו נס חנוכה. הנה חז"ל אמרו, מהי חנוכה? מהו חנוכה? תנו רבנן בכף ה' בכסלו. יומי דחנוכה, תמניה אינון. ימי חנוכה, שמונה הם וכולי. שנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל. בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק אלא יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו שמונת ימים. לשנה אחרת, לשנה הבאה, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה. הלכה הוא שאסור להשתמש לאורה. יוונים, היינו בתוך הדעת, שהוא פילוסופיה. היינו להתאים המצוות להשכל, למשל, חליצה וכדומה. להיכל, היינו המוח ולב, שזהו ההיכל שבאדם. שמנים, היינו המצוות, כמו שכתוב, שמן למאור, כי התורה נקרא אור, והמצוות נקרא נר, כמו שכתוב, נר מצווה ותורה אור. ואין האור יכול להאיר בלי שמן, כי אין התורה יכולה להאיר אם אין במה להיאחז, היינו בהשמן. פח אחד של שמן, היינו לאחר הניצחון והמסירות נפש שהיה להם עם היוונים, מצאו שעניין אמונה אחד בסוד שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, של שמן, שהמצווה זו חתום בחותמו של כהן גדול, שמידתו מידת חסד, שעניין חסד הוא, מהו רחום, אף אתה רחום, שנרמזו לשם שמיים. אבל כוח זה מספיק רק להאיר לילה אחד, היות שעניין אמונה צריכים כל פעם לחדש. כמו שכתוב, חדשים לבקרים רבה אמונתך. ונעשה הם נס, שהכוח הזה של האמונה היה מספיקה להם לשמונה ימים. הלל והודאה, היינו רק נס לבחינת רוחניות. לכן אסור להשתמש לאורה, לרמז שזהו רק לרוחניות.
מדובר בתיקון הראשון, שאדם מגיע אליו, מתוך זה שיש לו סך הכל רצון, להתעלות מעל הטבע שלו, ורצון הזה מספיק לו, כדי להיאחז בו, באותו מצב איפה שהוא נמצא, ולא יודע מה יהיה אחר כך, אלא מסוגל פעם אחת, רק לעשות מאמץ לעלות למעלה מהדעת, שעל כל רצון ורצון מתרי"ג רצונות שישנם בנשמה חייב לעשות תיקון הזה, לעבוד בהם מלמעלה מהדעת, היינו לא לתוך הרצון למילוי הרצון, אלא כדי על ידי הרצון להשפיע מחוץ לעצמו. אז העבודה הזאת נקראת עבודת הכהנים. וכל הלב והמוח הוא מחבר לעבודה הזאת. אם רוצה שנעשה כך, מלמעלה בא המאור, המחזיר למוטב ומתקן לו את הרצונות. מאדם דורשים רק את הרצון, לא הביצוע. הביצוע בא מלמעלה. ולכן מספיק לו למצוא פח שמן אחד, ועל ידו, זאת אומרת על ידי מעמד שעושה ברצון שלו, להעלות את כל רצונותיו לבינה, לדרגת שמונה, בני בינה, ימי שמונה. זה התיקון שמבצע האדם בכניסתו לרוחניות, זאת אומרת להשפעה. ובזה מנצח את היוונים, שהם מהווים לנו שיטת העבודה לתוך הדעת, בפילוסופיה, עם הדעת, שהכל הולך לפי חשבונות האדם. ושיטת היהודים זה להגיע לאיכות עם הבורא לכל אחד, שכל הרצונות, למרות שהם הרבה וכל הזמן מתחלפות באדם, יהיו מוקדשים סך הכל לנתינה לכיוון אחד וחזרה לבורא, זאת אומרת להחזיר למעציל מה שבא ממנו, מכל מה שמתגלה באדם. אז יש פה נס בעצם שאדם הולך על הרצון הקטן שלו, ולמרות זאת מפעיל כוח עצום גדול, כוח האור שפועל עליו ומתקן אותו כולו, מביא אותו לדרגת הבינה ועוד הלאה לדרגת כתר. וכל זה זה הכל רק מפני שאחרי החיפוש מוצא שמוכן לו שם הכוח להדליק נר קטן. יותר לא דורשים מאדם, ורק בזה העבודה שלנו, למצוא את הכוח הקטן הזה שנמצא בנו, רק צריכים למצוא אותו. זה נר דקיק, אדם לא עושה את זה, גם כן זה הניצוץ שנמצא בתוכו, ועל ידי ההגיעה להכריע שעם הניצוץ הזה הוא רוצה להדליק את הכל ההיכל שלו, היינו גם מוחה וגם ליבה, גם כל הרצונות, גם כל המחשבות, שהן יהיו מחוברות להשפעה, לאור חוזר. ואז על ידי הכוח העליון ההיכל הזה מקבל צורת ההשפעה, היינו מדליק את הנרות בכל ההיכל, אורות בכל ההיכל. שמונה ימים כאן, שמונה פחים שחסרים לו בעצם, או שמונה או שבעה, כי אחד הוא מצא, אז חסרים לו שבעה. זה מהווה לנו מספר השלם שלא יחסר מלמעלה הכוח, אם האדם מוצא בתוך עצמו נר אחד, פח שמן אחד. ו ברור לו שבנר אחד הזה הוא לא יכול לעשות כלום. כי להגיע למצב של המקדש, הוא צריך 8 ימים. זאת אומרת, מלכתחילה, אם הוא חושב שלפחות קצת משהו, זה לא עוזר. אלא הוא בטוח שלא יחסר לו, שהוא יגיע. יש פה אמונה למעלה מהדעת, שעל ידי העבודה הזאת הוא כן מגיע ללקוחות מעל הטבע. אם לא היה מדליק אותו הפח הקטן, אז לא היה קורה נס. ואיך להדליק פח הקטן אם ברור שזה לא מספיק כדי להגיע לבינה? אז כאן זה כל הביטוי שלו, שרוצה ללכת באמונה למעלה מהדעת, שלהיות דבוק אפילו רגע אחד לקדושה, זה שווה לו יותר מכל מה שנמצא בתוך הדעת. שאלות, כן.
שאלה מיוסף מבית שמש. הוא שואל אותנו, מה זאת אומרת פח אחד של שמן הספיק להם ל8 ימים? מה זאת אומרת ברוחניות? ואם אפשר להוסיף קצת מה זה, למה דווקא 8?
8 אנחנו דיברנו אתמול, שזה מספר שיש לנו גם בברית מילה, גם בחנוכה. מספר 8 הוא מסמל לנו מספר שינויים שאנחנו צריכים לעשות על הרצונות שלנו כדי להביא אותם לבינה, לדרגת ההשפעה. הרצון הוא הוא מושג מורכב, שלא אדם יכול לרצות משהו אם הוא אם אין לו רצון הכללי ליהנות, ואחר כך הוא מזהה שיש איזשהו מקור התענוג אבל לא מכיר אותו, הוא צריך להיטום ממנו, הוא צריך להרגיש שהתאימה הזאת היא ממלאה אותו במשהו, אז יש לו רצון כבר דווקא לתענוג הזה. עכשיו, רצון לתענוג הזה הוא רצון בינתיים שנולד על ידי התענוג, עכשיו צריך עוד לעבור כמה פעולות כדי שיהיה לו רצון משלו לתענוג, לא מתוך התענוג עצמו, אלא מתוך האדם, וגם כן כלפי נותן התענוג, שיש מישהו שנותן לו את התענוג, שהתענוג ששייך למישהו, ואז אדם צריך לעשות חשבון עם הנותן התענוג, בעל כורחו, יש כאן התחשבות בנותן התענוג, הוא לא יכול לקבל את התענוג, כך הוא מתפתח אחרי הכרה הראשונה בתענוג, ושהוא רוצה ושתענוג הזה שייך למישהו, ואחרי שהוא מגלה את זה הוא כבר לא יכול לקבל את התענוג, אלא מרגיש שהוא חייב להיות ביחסים עם נותן התענוג, ואז חושב במה הוא יכול להחליף איתו את התענוגים, במה לשלם, איך לבצע פעולה כדי, מה זה לשלם? כדי לנטרל בו, בתוך עצמו, הרגשת הנותן, שזה הכל שייך לי. הרצון שלי והתענוג שלי, לזה הוא משתוקק. ורואה שזה לא יכול, אז כל הפעולות האלה מביאות אותו למצב שהוא מתחיל להתחשבן עם הנותן התענוג, עד שמגלה שהנותן התענוג הוא יותר גבוה, גדול, שלם, מלא ממנו. ואז הוא מתחיל להשתוקק להיות במקומו מטעם הרצון לקבל. שבשביל מה לי לקבל ממישהו את התענוג, אם אני יכול פשוט להיות במקומו. וכל זה התפתחות הרצון לקבל כלפי המעמד של הנותן, עד שמתוך זה מגיע למצב שהוא כן רוצה להיות במקום הנותן. זאת אומרת, שלקבל את התענוג ממישהו, כדאי לי להיות בתכונתו, במעמד שלו, וזה נקרא להיות המשפיע, שהמשפיע הוא המצב המושלם ביותר. וליהנות מהשפעה זה דבר הכדאי ביותר. שמתעסק בזה, מתחיל להבין שתכונת ההשפעה היא בעצמה, בפני עצמה היא מיוחדת, שרוצה להיות בה. כבר ללא חשבון לכלים דקבלה שלות, כי רואה עד כמה שהם נבזים, עד כמה שהם בגומים. ואז מרגיש שכל הכלים דקבלה האלה הם ניתנים לו כדי להעריך את המשפיע, מעמד המשפיע. וכשרוצה להזדהות עמו ולהיות במקומו, אז כאן כבר עובר מלא לשמה לשמה, שרוצה בהחלט להיות המשפיע ללא שום קשר לעצמו. יש בזה הרבה דרגות שמברר עד כמה שרוצה במעמד הזה מפני השלמות שלו, נוחות שלו, שמתרחק מה... כלי קבלה מביאים לו חסרונות שצריך לתרוח ולמלות, עד שהוא מגיע להבנה, הכרה ורצון ללשמה אמיתי. אז כל הדברים האלה הם באים באדם ש מקבל רצון להעלות את הכלי שלו, המלכות, לדרגת הבינה. ולכן צריכים לעבור בכל התהליך הזה שנקרא עליית מלכות לבינה, 8 מדרגות, 8 ימים. וכל יום ויום מסמל את החיפוש שלו ו... תוספת האור שהוא מקבל. על פני הרצון לקבל שלו. כי אי אפשר להגיע לדרגה למעלה מהמלכות, אלא אם כן שבמלכות נתוסף רצון לקבל, והיא מקבלת על פני זה הכרה והמשפיע. כל עלייה היא לקראת המשפיע. כן.
כמובן יש לנו עוד שאלה מאוסטרליה, וככה שאלה: מה שבר את ישראל שגרם להם להיכשל ולאבד את ההשגה שלהם? הרי האדם מתרגל ללכת מעל הדעת, מעל האגו, שכל פעם מתפרץ.
מה גרם להם לאבד את בית המקדש? אנחנו דיברנו שזה התפרצות האגו שקורה. כך מיום ליום, מדור לדור, האגו גודל. כי בסך הכל מתגלה אותו רצון לקבל שבמלכות אין סוף, שהוא צריך להביא את האדם לתיקון. ו... כשהוא גודל, אז יש בהתפתחות שלו תהליך המצטבר, ואחרי שהוא מצטבר לאיזה, נו נגיד לעשר ספירות, ממלכות לכתר, מכתר למלכות, לא חשוב איך לציין, אז אחרי ההצטברות הזאת יש קפיצה. וזה מה שאנחנו רואים גם כן אצלנו בחיים שלנו. גם כן בעל הסולם אומר שאדם נמצא באיזשהו מצב, והמצב הזה נראה לו לא טוב ולא טוב ולא טוב, והוא מסכים וסובל וסובל עד שלא יוכל יותר לסבול. ואז יש קפיצה. הוא שובר את המצב הזה ומגיע למצב הבא. כך אנחנו מתפתחים. ואז אנחנו מבדילים בכל התהליך שהאנושות עוברת, חמישה קפיצות גדולות של הרצון לקבל. לפי י' כיוו כבקוצו של י'. לפי החמישה דרגות, דלת פקידות דור ישר ושורשם. אז כך אנחנו יכולים לראות בהיסטוריה, ובהתפתחות שלנו הפנימית, שיש התהליך של הצטברות הרצון האגואיסטי והסבל והתגלות החושך בו, עד שמגיע מים עד נפש, מה שנקרא, וכבר לא מסוגלים לסבול, והורסים את המצב, או שהוא נהרס מתוך גילוי הרע, וקורה ככה, או מהפכה, או התפתחות, התפרצות, או שבירה, כך זה קורה לנו תמיד, בעלייה או בירידה ממדרגה למדרגה.
כמו לסברת את העניין של המעבר ממצב למצב מרשימו לרשימו, וממש נגעת בנקודה מה, איך עוברים כאילו ממצב למצב. זה הסבר כזה מאוד מפורט, אם תוכל פעם, ממש איך עוברים כאילו בפנייה לקבוצה שעוברים מרשימו א' לרשימו ב'.
אם קבוצה לא נמצאת במצב כזה, אני לא יכול להסביר. אני לא זוכר. עוד?
הלל שואל אותנו, האם ניתן לברר מה זה אמונה מעל הדעת, בתוך הסבל?
רגע. השאלה היא לא כל כך מובנת. מה זה אמונה למעלה מהדעת, ומה זה מתוך הסבל? לא מבין.
כנראה הוא שואל, בזמן שאדם נמצא בהסתרה, בזמן שאדם סובל, האם ניתן שם לברר מה זה אמונה מעל הדעת?
אמונה למעלה מהדעת אי אפשר לפרש, אפשר להסביר אותה באלף ואחד מילים ובכל זאת לא יבינו. כי זאת תכונה רוחנית שאדם מקבל מלמעלה. זהו, זאת תכונת השפעה. שאם אדם לא מקבל את זה מלמעלה, הוא לא מבין על מה מדובר. יכול להגיד אלף פעם מילה הזאת. ובדרך כלל שוכח. זה לא איזושהי פעולה שהוא עושה בצורה עיוורת, שהולך נגד השכל. שלא, ועושה ההפך. לא מה שהשכל מחייף אלא הפוך. זה לא... זה כל אחד ואחד כאילו יכול לעשות, כן? ויש בזה שעושה ההפך מהשכל איזשהו חשבון, שבכל זאת בתוך השכל נעשה. אלא אמונה למעלה מהדעת, זה לא חשבון נגד השכל שלנו, הגשמי. זה היה מאוד פשוט. האמונה למעלה מהדעת זה כוח שאדם מקבל על ידי האור המחזיר למוטף, בלבד. אין בכוחות אדם לתאר את המצב הזה, להרגיש אותו, להסביר אותו, לחוות אותו במשהו לפני שזה נעשה. זה נקרא נס. זה נקרא הגעתי ומצאתי. אבל להתקדם לזה, כן אדם צריך לעשות כל מיני פעולות. להתקדם אי אפשר על ידי הסבל. אדם מתוך הרצון לקבל שלו האגואיסטי, הטבעי לא מסוגל להתקדם לרע. אפילו שיצייר את הרע הזה לעצמו כמה שמצייר, אם הוא כן מתקדם, סימן שברע הזה הוא מצא משהו טוב לאגו שלו. ולכן אנחנו אומרים שאדם לא מסוגל למצוא לעצמו הכיוון הנכון ללשמה אף פעם, אלא אם כן הוא נכלל בקבוצה שנותנת לו הערכה, ההכרה במשהו, חשיבות והשפעה, לא מתוך שיכול לצמוח בתוך האדם. שהחברה מביאה לו הערכים כאלו שבתוך אדם הם לא יכולים להתעלות בו, לא בלב ולא במוח. כי הקבוצה היא מביאה את הערכים האלה ממערכת הקשר בין האנשים, שאדם לזה בעצמו לא מגיע. וכשהוא עובד על הערכים האלה שמקבל מהחברה, ערכי קשר הדדי, אז מתחיל להבין מה זה נקרא להיות בתוך החשבונות שלו, אישיים פרטיים, ומה זה להיות בחשבונות כלליים, כוללים, של החברה. והפער בין זה לזה הוא בעצם מביא לו תמונת האמונה למעלה מהדעת. לא יודע את כמה שהסברתי, אבל כי לעבוד על החסרונות, להיות בקשר עם אחרים ללא שום זהות עצמית, אלא להיות ביניהם בלאבד את עצמו, אלא להיות הכלי מילוי למושג הזה שנקרא קבוצה, זה מושג הרוחני, זה כאמונה כנגד החשבון שלו הפרטי, שאפילו יעשה אותו כמה שאפשר להשפיע, זה יקרה בכל זאת דעת. כי כל החשבונות, מה שלא יעשה, הם יהיו בתוך הדעת.
ושאלה מלונדון, גם בהמשך על הנושא האמונה, יש לנו במאמר רשום פח אחד של שמן, היינו לאחר ניצחון והמסירות נפש שהיה להם עם היוונים, מצאו שעניין אמונה אחד בסוד שמע ישראל השם לכנו השם אחד. ואז הוא כותב שם שמידתו מידת חסד, שעניין חסד הוא מהו רחום, אף אתה רחום. אז השאלה מלונדון, מה זאת אומרת מהו רחום, אף אתה רחום?
אנחנו מיוחסים לבורא כל מיני תכונות כביכול, שאין לו את זה ודאי, אבל כך אנחנו מרגישים אותם בתוך הכלים שלנו. הרצון לקבל שמתפתח מאפס, מעין, ומתחיל להרגיש בתוכו ההשפעות, הוא נותן להשפעות האלה כל מיני סימנים. ההשפעות האלה אליו הן באות מהמשפיע, הלא ידוע. אני לא יודע מי משפיע אליי. אבל אני מרגיש בי תוצאות מההשפעה שלו. ואז אני קורא אותו באותם הרגשות מה שהוא מזמין בי. זה נקרא הצורה מלובשת בחומר. כדי ההשפעות האלה להרגיש בצורה שאני לא מקלקל אותה, שאני כמה שיותר רוצה להרגיש אותה כמו שהיא בפני עצמה, אני משתדל לאפס את היחס שלי למה שאני מרגיש, עם מה שאני מרגיש. זאת אומרת, להכניס כמה שפחות הפרעה ממני בהרגשה ששורה בי. זה נקרא מנטרל רצון לקבל שלי, ומשתדל להרגיש תכונה שעכשיו נמצאת בחומר שלי ללא שום יחס אליי. מהי? עכשיו, אם לא שום יחס אליי, ודאי שאין על מה לדבר, זה בכלל דבר לא מציאותי, אז כלפי מי? אבל אומרים שאם אני מנטרל את היחס האגואיסטי שלי לאותה התכונה, אלא שהרצון לקבל שלי עובד בדיוק כמו שאותה התכונה, אז יש כאן איזה אפקט רזוננס, מה שנקרא אצלנו בטכניקה, שאני מגביל פיתר אך פעמים אותה התכונה שמגיעה אליי עם הכוח שלי. אני כמגבר, אני כמגלה, כגלאי של היחס אליי. ואז אותו יחס הקטן הוא נעשה בי פיתר אך פעמים יותר גדול, על ידי זה שאני מצרף כל הרצון לקבל שלי, כל המוח וליבה שלי, לגילוי היחס הזה של הנותן אליי, ורוצה רק להרגיש את ההשפעה שלו, היחס שלו, ולתופעה הזאת אני נותן שם. יש בזה הרבה לדבר, עד כמה שהרצון לקבל עושה את זה, מסוגל לזה, איזה פעולות הוא עושה. יש בפנים כאן הרבה דברים דקים, אבל בסך הכל מגיעים אנחנו למצב שכן מסוגלים מהטבע שלנו לגלות מה שהבורא רוצה שאנחנו נגלה. התת ראשונות, מה שנקרא. כי חומר שלנו מלכתחילה נברא על ידי התת ראשונות האלו, ואנחנו יכולים מחומר שלנו לגלות את הצורות תת ראשונות שהן מתיישבות על החומר. וכך אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, שהיא חוכמה צורתית, צורה מלובשת בחומר. זה מה שאנחנו לומדים, שצורה הזאת זה הבורא. אני לא משיג יותר מזה, אני לא משיג אותו עצמותו, אני לא משיג צורה מופשטת שהיא נמצאת כביכול מחוץ לי ביחס שלו אליי. אני מגלה יחס שלו אליי על החומר שלי, ולפי הצורות האלו אני קורא לו. זאת אומרת, רחום, חנון, כל השמות הקדושים, הם כולם על יוד כי וו, כי אל החומר הנברא שנברא מגלה אותם, וכך מכיר את הנותן, ויכול להכיר את הנותן אך ורק במידה שמשתווה עמו. זאת אומרת, שעושה את הצורתו בהתאם לצורת המשפיע. זאת אומרת, עד כמה שאני מצליח למצוא צורת ההשפעה האמיתית איזושהי, ולהגביר אותה בכל מה שניתן לי, אז אני מגלה בזה המשפיע. אם אין לי אותה הצורה, אני לא מגלה את המשפיע. המשפיע עכשיו נמצא, ממלא כל העולם. כבודו מלא עולם. אני מגלה מזה משהו? שום דבר. למה? כי אין לי בכל הרצונות שלי אף חלק מאיזה רצון שיכול להידמות לו. ולכן אני לא מגלה אותו. החוק השתוות הצורה הוא החוק הכללי של הטבע, ואני לא מקיים אותו במאומה, בחלק הקטן ביותר שאפשר אותו לזהות כקיום הרוחני שלי. זה השמות הקדושים, שהאדם עושה מעצמו צורת הבורא, ולצורה הזאת הוא אומר שזה הקדוש. למה? זה משפיע. קודש זה משפיע. כן. זהו? כן.
מה לעשות עם הרצון שנגיד אני הרצון בעוצמה שלו חזק ומחליט שהוא מזיק ולא יכול להיות על מנת להשפיע, וכדי לא להשתמש בו או לקבור או לא להיכנס לסוף של הרצון, הרצון הזה לא יכול להיות על מנת להשפיע, איך לעבוד עם הרצון כזה? איפה לקחת כוחות?
אני לא יודע מה אתה מדבר. אדם שמגלה שרצונות שלו הם על מנת לקבל, מחליט לעבוד איתם, לא לעבוד איתם, באיזה צורה, כן, לא, יכול להכניע אותם, יכול משהו לעשות איתם או לא. המצב הטוב ביותר שבאדם שרואה שהוא לא גיבור, אלא ממש חלש מאוד, שפל לגמרי, שלא מסוגל להתמודד עם אף רצון שלו הקטן ביותר. הוא צריך עבודה גדולה, התגברות גדולה, לעשות משך הרבה זמן כדי לקבוע את זה. ואז, אחרי כל זה, הוא מתחיל להבין שלהתמודד עם הרצונות שלו הוא יכול רק אם יש גדלות המשפיע, גדלות הבורא. גדלות הבורא בעצמו הוא לא מסוגל לפתח. שיקרא אלף פעם כל מיני כתבי הקבלה, זה לא יעזור. רק דרך החברה, שאנחנו בנויים מלכתחילה כך, ממבנה האדם הראשון, שמעתם מה שמתרחש בכללות החברה, בכללות הנשמות, זה יותר גבוה ומשפיע על האדם, הוא רוצה או לא רוצה, זה לא חשוב, כי הוא חלק ממערכת הזאת מלכתחילה. יוצא שאם אדם מבין את זה, ובא לחברה, בהבנה גמורה שבעצמו הוא לא יכול להועיל לעצמו כלום, וחשובה לו בכל זאת המטרה, ואין מה לעשות, אז ואין ברירה, נכלל בחברה שלא רוצה, אבל מבין שכאן זה המקום הבחירה שלו. אם לא מגיע לחברה, אז הוא אפילו לא מגיע לבחירה חופשית שלו. עדיין כבהמה שמשוטטת שם בשדה ומוצאה לעצמה, זה טעים וזה נעים וכן הלאה. אלה כשמגיע לחברה, זה פעם ראשונה שהוא כבר בוחר שאין ברירה, אני הולך בדרך זו. וכמה שמכניע את עצמו ורוצה לקבל מרות החברה, זאת אומרת גדלות הבורא, זה עוזר לו כבר להמשיך בהסתר כפול ובהסתר רגיל, ולהגיע מלא לשמה, בסופו של דבר לשמה.